הנושא של הסעיף הזה שלמדנו אותו שבוע שעבר, ובכל זאת אני מרגיש שיש בהחלט מה לעיין בו, הוא בעצם ההבחנה בין לשון הקודש לבין שאר הלשונות. ההלכה הברורה שישנה כאן היא שמי שקורא קריאת שמע או מתפלל בלשון הקודש יוצא ידי חובה גם אם אינו מבין, ואילו בשאר הלשונות יש צורך להבין, דווקא אם מבין. וכאן אנחנו אלינו שלושה ספקות, רבובן, שלושה ספקות, מה הפשט להבין לשון. בואו נקרא בזריזות את בית יוסף והמשנה ברורה, ואז נתמקד בבירור הלכה, שם הספקות נמצאים. אומר הטור, ונקראת בכל לשון לדרשינן שמה, וכל לשון שאתה שומע. וכתב הרמב״ם ז"ל, הקורא בכל לשון צריך להיזהר מדברי שיבוש שבאותו לשון וידקדק באותו לשון כמו בלשון הקודש. אומר הבית יוסף, ונקראת בכל לשון בראש פרק, היה קורא תנו רבנן קריאת שמע ככתבה דברי רבי, והחכמים אומרים בכל לשון ופרק אלו נאמרים צטם לנתנה כחכמים. הבית יוסף מאוד מאוד מקצר, אבל כאשר הוא אומר בפרק אלו נאמרים צטם לנתנה כחכמים, אנחנו יודעים שלא מדובר רק לגבי קריאת שמע, משום שהמשנה בסוטה שם אומרת אלו נאמרים בכל לשון קריאת שמע ותפילה וברכת כהנים פרשת סוטה ועגלה ערופה וכולי. זאת בעצם כל עניין שטעון קריאה איננו דווקא בלשון הקודש, וזה כחכמים. וכתב הכל בו בשם הריף דנים אלה בציבור, אבל ביחיד לא, כדאמר רבי יוחנן, אישה לאדם צריכה בשון הרמי, עד כאן, ואיני יודע מה של הצרכים יש בקריאת שמע, רק בתפילה יש של הצרכים, ולכך אין נראה לחלק ביחיד לציבור, וכן נראה שהוא דעת כל הפוסקים שלא חלקו בין יחיד לציבור. הבח, ראינו בשבוע שעבר שהבח כותב שטעות סופר נפלה, והדברים נכונים לגבי תפילה. כיוון שהתפילה של הצרכים, אז מי שיודע לשון הקודש יתפלל לשון הקודש, אלא אם כן מדובר בציבור. כעת נעבור לשולחן ערוך. אומר השולחן ערוך בסימן סמך ב' סעיף ב', יכול לקרותה בכל לשון, ויזהר מדברי שיבוש שבאותו לשון וידקדק בו כמו בלשון הקודש. ההלכה פה מאוד מאוד קצרה, לכן המשנה, הבירור הלכה בעצם מרחיב פה את העירייה בצורה נפלאה. נקרא את המשנה ברורה בזריזות כדי שנזכור את ההלכה למעשה. בכל לשון, ודווקא שמבין באותו הלשון. מי כתב את הדבר הזה? בעצם תוספות בסוטה, אבל תוספות בסוטה כתבו את זה רק לגבי תפילה, קריאת שמע וברכת המזון, והמגן אברהם מביא ראשונים שחולקים על זה, ולכן המשנה ברורה מסכם את ההלכה. הוא הדין בתפילה וברכת מזון ובקידוש וברכת המצוות הפירות והלל, האחרונים עליהם ברור הלכה. אם כן, כאן העיקרון כתוב, כאשר קוראים בלשון הקודש יוצאים ידי חובה גם כאשר לא מבינים, וכאשר קוראים בלשונות זרות יוצאים ידי חובה דווקא אם מבינים. זה מה שדיברנו שבוע שעבר, וכל זה מצד הדין. אבל המצווה מן המובחר הוא דווקא בלשון הקודש. כן כתב הבח בסימן קופצה די ג', ועיין בספרי האחרונים ובימינו אף מצד הדין יש לי זר שלא לכתוב בלשון אחר כי בלשון הקודש, כי יש כמה וכמה תיבות שאיננו יודעים איך להעתיקה מהיטב, כל תיבה ושיננתם יש בו כמה ביאורים, אחד לשון לימוד ואחד לשון חידוד, כמו שאמרו חז"ל שדברי תורה מכונים פיך, שאם יש אחד אדם דבר דגמי תאמר לו, לכן כמה וכמה תיבות שבקריאת שמע שיודעים היטב בו לשון אחר, כל תיבת עת ותיבת לתודפות וכדומה. אבל כשאנחנו קוראים שמע בלשון הקודש, וכן בתפילה ברכת המזון וקידוש הרבה ברכות, אפילו אם לא מבינים לשון הצד, זה אינו מצוי שבני ישראל לא ידע ביאור הפסוק לשון בקריאת שמע שקנה בו לעיכובה. וכמו שכתוב בסימן סמך ג' סעיף ד', אם כן, מה שהוא אומר זה שיש לקרוא בעברית, גם אם אתה לא מבין, יש להעדיף את זה על קריאה בלעז, אם אתה מבין, בגלל חוסר היכולת לתרגם את השפה היטב. זה הסיכום של הביאור הלכה, לכן זה מאוד מאוד נדיר שאדם יתפלל או יקרא קריאת שמע בלעז. תמיד בסידורים שכתובים בשפות זרות אנחנו רואים שכתוב שם בעברית, כלומר האיות הוא בלועזית אבל הכתיבה היא בעברית, וזה מכוח דברי המשנה ברורה הללו, כך שהדברים מאוד מאוד נדירים. אבל בכל זאת, יש פה איזה עיקרון חשוב שעולה מדבר הבור הלכה, והוא מה ההבדל בין לשון הקודש לבין לשונות זרות. אם כן, אנחנו בבור הלכה במוד הקודם, בור הלכה ארוך מאוד. אני מתחיל מהאמצע. שבוע שעבר אנחנו הסתפקנו בשאלה כזו. אני אמרתי משהו, רב ראובן מילר כדרכו אמר שאני סתם ממציא. זה לשון נקייה שלו להמצאות. אבל לאחר מכן התברר שכנראה שהבור הלכה עוד עקף אותי. ותמציא עוד הרבה יותר, ואנחנו צמצמנו את הדברים. ובעצם מה שהסתפקנו זה כך. כאשר, יש איזה נפקמינה לקידושי, נפקמינה להרבה דברים. כאשר המשנה ברורה אומרת הכלל, משנה ברורה, מגן אברהם, הפוסקים, את הכלל, שאדם יוצא ידי חובה בלעז דווקא אם הוא מבין. מה הוא מתכוון דווקא אם הוא מבין? מה כוונתו? האם צריך להבין את כל השפה? זו אפשרות אחת. אפשרות, בעצם דירגנו ארבע אפשרויות אני חושב. אפשרות אחת היא, רב ראובן מילר הבין כך, מדובר באדם שאומרים לו you want to eat, you have to say this chapter. ואז הוא אומר, ברוך אתה אשר נשמע בו פרי עץ בלעז, אין לו שום מושג מה הוא אומר, רק הוא חושב שזה כמו לשם ייחוד שאומרים. אם היה אומר את זה בעברית, היה יוצא ידי חובה, כי יוצא ידי חובה גם אם לא מבין. אבל הוא אמר איזשהו משהו, אמרו לו, אצל היהודים, בשביל לאכול צריך להגיד את זה. הוא לא יודע לקרוא בעברית, נתנו לו את זה מתורגם ללועזית, לא יוצא ידי חובה. כך רב ראובן מילר הבין, זה ודאי נכון. אבל נעלה מדרגה ונאמר שהאדם יודע שהוא אומר, ברוך אתה השם, אני אומר, חולם בורא פרי עץ. זאת אומרת,
הוא יודע
איזה
משמעות בשפה שהוא מבין.
בדיוק.
אבל הוא אומר את זה בשפה אחרת.
בדיוק. זאת אומרת,
הוא יודע רק את הפירוש של המשפט הזה, וחוץ מזה הוא לא מבין כלום בשפה הזאת.
יפה.
הוא משתמש בשיחון. יש לו שיחון. הוא אומר את זה בשפה אחרת.
בדיוק. זו מדרגה שנייה. רב ראובן מילר היה לו פשוט שבזה יצא ידי חובה. כיוון שהוא מבין, שהוא אומר, ברוך אתה, כלומר, הבן אדם הזה מדבר סינית. אמרו לו בסינית, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי עץ. אמרו לו, now you will say it in English. והמשפט הזה, בורא פרי עץ בסינית, זה מה שאתה תגיד עכשיו. זו מדרגה שנייה. רב ראובן מילר היה לו פשוט שבזה יוצא ידי חובה, זה נקרא שהוא יודע. לי היה פשוט שלא יוצא ידי חובה. וזה לא בגלל שאני חושב שאתה לא טועה, שאתה טועה בסברה, אלא בגלל שידעתי שהבור הלכה אומר אחרת. זו המדרגה השנייה. המדרגה השלישית היא, עוד יותר התקדמנו, באדם שגם הסבירו לו, נאמר שהוא לא יודע אנגלית, אמרו לו, בלס זה ברוך, יו זה אתה, שם השם וכו'. את המשפט הזה הוא כבר יודע, אבל הוא איננו יודע את השפה. האם זה נקרא לדעת או לא? גם זה חשבתי שלא יוצא ידי חובה. פה רב ראובן קרס, זה כבר, פה הגזמת, זה כבר, הרי הוא יודע מה שהוא אומר. ואני טענתי שיוצא ידי חובה רק במדרגה הרביעית, כשהוא שולט בשפה. ופה נשאלת השאלה, מה זה נקרא לשלוט בשפה? כן. זאת אומרת, הוא מדבר את השפה. אלו בעצם ארבעת המדרגות שיש לדון באדם. נכון, זו שאלה. לא שאלה, אבל בעצם העיקרון הוא, האם צריך לדעת את השפה, או מספיק לדעת את המילים שאתה אומר? אתה בכלל מדבר אנגלית, אתה מדבר איזשהו קוד של מחשבים, אתה מדבר אנגלית?
אני מסתדר.
אני חושב שאתה לא מדבר אנגלית.
הבת שלי אומרת שאני מדבר אנגלית, שאני מדבר
מצחיק. אני מדבר אנגלית, בסדר, נכון ש... רגע, רק שנייה, סליחה. העיקרון שאני דן בו הוא, האם צריך לדעת את השפה או לדעת את המילים? זו בעצם השאלה. מה זה נקרא? יש איזה נפקמינה ללשון הקודש. כלומר, כי בלשון הקודש לא צריך לדעת את השפה. על מה מדובר? אז אפשרות אחת היא שאדם הזה לא יודע כלום, ובזה יוצא את דוחו בלשון הקודש, לא בלשון זרה. אפשרות שנייה זה שהוא יודע את כוונת המשפט, אבל לא יודע את המילים. אפשרות שלישית שהוא יודע את המילים, אבל רק את המילים הללו. אפשרות רביעית שהוא יודע את השפה, ואז נמצא את השאלה מה זה נקרא לדעת את השפה. לי היה פשוט, בלימוד שבוע שעבר, לא הייתם פה, חיכינו לכם, אבל ברוך השם שאתם איתנו בשבוע הזה. אז אליה היה פשוט מדברי הבור הלכה שהלך הרבה יותר רחוק, שהנושא הוא ידיעת השפה. ובואו נראה את המקרה המופלא שהבור הלכה מדבר עליו. אנחנו באמצע הבור הלכה, דיבור מתחיל ודא עוד. כן, כבר למדנו את זה, אבל אני חוזר. ודא עוד, זה נראה לי בפשיטות, אתם שומעים? זה פשוט לא, אבל נראה אם זה באמת כל כך פשוט. דאותם דברים הנאמרים בכל לשון, ודווקא עם אנשי אותו המדינה מדברים כך. אבל אם אנשי המדינה אינם יכולים לדבר זה הלשון, ורק הוא ועוד איזה אנשים יחידים יודעים זה הלשון, זה לא נחשב לשון כלל למדינה זו שנה מקרה בזו לשון. מה הסיפור שהוא מספר? סיפור חדש, מדהים. שני צרפתים הגיעו לסין, בסין לא מדברים צרפתית. שני הצרפתים הללו לא יודעים עברית, אז הם לא יכולים להתפעל בעברית. לא יודעים סינית, אז הם לא יכולים להתפעל בסינית, אבל הם כן יודעים צרפתית, הם לא יכולים להתפעל בצרפתית.
כל החיים שהם פעלו בצרפתית.
נכון. נכון. אמרתי לכם שכשהם יבואו לדברים פה ישתנו. אז עכשיו הם הגיעו לסין, שומע דוד אומר, זה יפה מאוד. מדובר בשני אנשים שלא יודעים עברית, ותמיד הם מפעלים בצרפתית. עכשיו הם הגיעו לסין, אומר החפץ חיים, אומר הבור הלכה, הם לא יכולים להתפלל, בכלל. כי השפה היחידים, צריכה להיות שפת המדינה.
הם היחידים שמדברים.
כן. אבל מה?
הם
לא יכולים
להתפלל.
מה
זה יכולים
להתפלל? נכון.
אני אתן את זה לעשות איתם. האם אפשר להתפלל בפרנטו?
דיברנו על זה. דיברנו על זה שבוע שעבר. אנחנו דיברנו על השאלה שדוקטור זמנהוף המציא את האספרנטו, עכשיו הוא ידע אספרנטו, האם הוא יכול להתפלל בשפה הזו?
בכל העולם יש אנשים שמדברים אספרנטו בודדים, אין מקום שמדברים בו אספרנטו.
כן,
אז אי אפשר לפי המשנה ברורה.
כן,
אי זה אי אפשר.
רגע, אני רוצה אבל לדקדק בדבר. שימו לב למדרגה החדשה שהבור הלכה מחדש, כי עד עכשיו אנחנו אמרנו, אם אתה מבין את שפת הלעז אתה יוצא ידי חובה, אם אתה לא מבין אתה לא יוצא ידי חובה. מה הוא אומר עכשיו? אם אתה מבין וכולם לא מבינים,
זה לא עוזר. זה המשפט שהגמרא אומר בכל לשון שאתה שומע. עד עכשיו התרכזנו בשאתה שומע.
נכון, נכון.
עכשיו אנחנו בכלל מתעסקים לדבר אחר בכל לשון.
נכון,
נכון,
נכון.
זה
עוד נכון בחוץ. ההגדרה של הבור הלכה מאוד קשה, כי הוא אומר איזה אנשים, משמע שאם יש קבוצת מיעוט, זה כבר בסדר. אני דיבר על זה שבוע שעבר, אני פותח סוגריים, אבל לא נוכל להיכנס לזה בהרחבה. נכון, נכון. הסוגיה של קבוצת מיעוט היא סוגיה גדולה. בדרך כלל אנחנו אומרים, בטלת דעתו יוצא כל אדם, אבל אם אתם זוכרים, בדיוק, הסוגיה שבת צדי א' ושבת קוף ממבה, ויש יחס בשתי סוגיות, ושם בעצם הרמב"ן ושבת צדי א' אומר שאם יש קבוצת מיעוט חשובה, אז הם לא בטלים. אז זה בעצם מה שהבור הלכה מנסה לומר, ולא כדאי לחמת את זה. הוא מנסה לומר ככה, שאם מדובר באנשים בודדים, אין פה שפה מדוברת. אם מדובר בקבוצת מיעוט, השפה היא מדוברת. נכון. ובתאילנדית. נכון, 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 ובסודני. ועוד כל מיני, כן, כמעט כל השפות. אבל לכן אמרתי בסין, מדובר שני צרפתים בסין באיזה מחוז נידח, ושם לא מדברים צרפתית. זה החידוש של הבור הלכה. מה שמדהים הוא שהבור הלכה אומר, זה נראה לי בפשיטות. כלומר, אין ספק, אבל הרי הוא מחדש דין שלא כתוב בשום מקום, משום שמה עד עכשיו אמרנו? כשאתה לא יודע את השפה הזרה אתה לא יוצא ידי חובה. פה מדבר על זה שאתה כן יודע, אבל זה לא נקרא. בואו נראה את הסברה שלו. הוא אומר סברה, דבישלמה לשון הקודש הוא לשון מצד העצם, מה שאין כן שר לשון איננו כי מצד הסכם המדינה, וכיוון שאנשי המדינה זו מכירים בלשון זה, לא נקרא לשון כלל. אז המשנה ברורה הבין סברה כללית. רגע, זה נכון? זה נכון, אני מסכים שזה מסובך, אז בוא נשאיר את זה, כי אני באמת, המקרה הזה של הבירור הלכה הוא נדיר, אותי יותר מעניין ארבעת המקרים שאנחנו דיברנו עליהם מקודם להשתיך מכאן. מה אומר הבירור הלכה? הסברה לחלק בין לשון הקודש לשאר לשונות היא בגלל ששאר לשונות הן אינן שפות. הסכמת אנשי המדינה. לשון הקודש היא שפה בעצם, כלומר היא עצמה השפה. וכשאתה מדבר, כן.
שפת על.
יפה, יש אובייקטיבי ויש סובייקטיבי. יפה מאוד. יש שפה שהיא שפה מצד השפה, ויש שפה שהיא מצד הסכמת אנשי המדינה. השפה שהיא מצד השפה היא לשון הקודש, ולכן אתה יכול לדבר בה גם אם אף אחד לא מבין, כולל אותך.
מיעוט שבמיעוט. זה כבר רחוק יותר ממה שכתוב בגמרא, כי בגמרא כתוב בכל לשון שאתה שומע.
רגע.
היא באמת לשון.
אתה צודק, נכון, נכון.
זה שוב חידוש.
עוד פעם, אתה צודק. אבל המשנה, הבורא לך מנסה להבין את הסברה. למה זה כך? בוא אומר ככה. לשון הקודש היא שפה מצד עצמה, היא לא תלויה בזה שמישהו מבין אותה. היא שפה מצד עצמה, ולכן כשאתה מדבר בהעברות של לשון הקודש, אתה תמיד מדבר בשפת הקודש. אבל לשונות זרות הן שפה כי אנשי המדינה הסכימו. ולכן, אם אתה מדבר בשפה שאנשי המדינה לא הסכימו עליה, פה, ודוד שואל בצדק, מה זה אנשי המדינה? קשה מאוד להגדיר, אבל בסדר, בוא ניקח מקרה מאוד קיצוני, אתה נמצא בסין ואין תחבורה, אתה נמצא שם לפני 200 שנה. זה, ואתה מדבר צרפתית עם עוד, עם שני אנשים. אתה לא מדבר צרפתית, אתה אומר בלה 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 בלה, כי שפה זו הסכמת לשון אנשי המדינה, ואין פה הסכמה של לשון אנשי המדינה. אני חשבתי להוכיח מזה, שצריך לדבר את השפה, ולא להבין מה אתה אומר. זה מובן, מה רציתי להוכיח מזה?
שני דברים צריך.
מה?
כל השון שאתה שומע, שני דברים שונים.
אז חיכיתי לכם שתבואו, אני ידעתי ש... עוד פעם, תנו לי לומר מה שאני חשבתי להוכיח שבוע שעבר, חזרתי, הרי יכולנו להמשיך ו...
לא עקבו בן, אף אחד לא הסכים עם הרב.
הגמרא אומרת שני דברים, לשון שאתה שומע.
אני אגיד לך, רב ראובן, אני מכיר אותך כבר הרבה שנים, ויש לך איזה דמיון כזה, שאתה גורם לאנשים להסכים איתך. זה לא נכון, זה רבוב, אתה יודע שזה לא נכון. לא, זה לא נכון, יש לו דמיון כזה שמסכים איתך, זה לא נכון.
אני לא מזנות,
עם עיקרון שלו,
אפשר
להוכיח.
שאפשר להוכיח? רגע, אני אומר לכם קודם כל, איך הבנתי את הבורא, הבורא לך אומר עיקרון, והעיקרון הוא ששפה היא הסכמת אנשי המדינה, זוהי השפה. ולכן חשבתי, שמזה נגזר שאתה צריך לדבר את השפה של הסכמת אנשי המדינה. אם אתה באמת לא מבין את הסכמת אנשי המדינה, אתה אינך מדבר את השפה. זאת אומרת, אני חושב שהמקרה של הבורא הלכה הוא קיצוני מהמקרה שלי. הבורא הלכה מדבר על זה שאתה מדבר הסכמת אנשי מדינה אחרת, במדינה שלא מסכימים בה. אבל גם אם אתה נמצא במדינה שאנשי המדינה מסכימים, ואתה מדבר את השפה, בלי שאתה מדבר את ההסכמה שלהם, כי אתה לא מדבר מתוך אותו עיקרון שלהם. הם מדברים שפה, ואתה אינך מדבר את השפה. לכן לא תצא ידי חובה. כך אני חשבתי שמה שאנחנו אומרים שצריך להבין את השפה זה להבין את השפה, לא להבין את המילה, כי הסכמת אנשי המדינה היא השפה. אני יודע מה אברהם פרנקל רוצה לומר, תן לי להציג אותך. אברהם פרנקל רוצה לומר ככה, שזה נכון מה שאני אומר שהשפה היא הסכמת אנשי המדינה, אבל יכול להיות שאם אדם דיבר את המילים שאנשי המדינה מסכימים, אפילו שהוא עצמו לא מבין את ההסכמה הכוללת, אבל ברגע שדיבר את המילה המוסכמת פה, הוא מדבר את ה... זאת אומרת, יש יתרון, במקרה שאני אומר יש יתרון, מה היתרון? הבירור הלכה מדבר על מצב שבו במדינה לא מדברים את השפה. פה במדינה מדברים את השפה. אז אפילו אם אתה גולם, ואתה לא יודע את השפה, זה נקרא שאתה יודע. זה מה שאתה רוצה לומר?
אני לא חושב שזה נקרא לא, המשנה ברורה בא ואומר, אתה חייב לדבר, אתה בסין, אתה חייב לברך בסינית. אם אתה לא מדבר עברית, אתה חייב לברך בסינית.
למה? למה?
כי זה שפת אנשי המדינה, אתה לא יכול לדבר לא בעברית. זה מה שאני מדבר אומר.
זה לא מה שהוא אמר.
בעברית אתה יכול.
זה לא מה שהוא אמר.
בסין.
זה לא... אברהם? זה לא מה שהוא אמר.
בסין יהיו כמה שיודעים אנגלית.
זה לא מה שהוא אמר, הוא אמר שיש לו לדבר צרפתית בסין. למה? למה? לא, לא, אל תמציא! תסתכל בור עליך.
לפי מה שמדברים שם.
לפי מה שמדברים שם.
לא, אבל למה לא צרפתית?
כי זה לא שפת המדינה.
זה לא הסכמת אנשי המדינה.
זה לא הסכמת.
אז מה זה שפה?
רגע, עכשיו אני חייב לדבר בשפה.
כן.
שפה ואורן לרם הקודש או שפת המדינה. עכשיו אני נמצא בסין ואני מדבר רק צרפתי. אז עכשיו יש לי בעיה, אני רוצה להתפלל, מכן אני יודע רק צרפתי. אז בא איזה מישהו, כותב לי באותיות צרפתיות את הברכה בסינית.
כן.
אז אני מדבר בשפת אנשי המדינה.
אני מדבר בלשון, אבל אתה שומע.
שאני מבין את התוך...
רק את המילים האלה, חמש מילים, הרי את מקודשת לי בטבעת זו.
אז אם ככה, אני מבין, זאת אומרת, וזה בשפה, כי זה לא אפילו מעטיר בשפה. כל מי ששומע אותי מבין מה שאמרתי.
כן.
עוד פעם, אני חושב שמבחינת המשנה ברורה,
אין להוכיח.
אין להוכיח. אני מסכים עם הרב שמבחינת סברה, נשמע לי הסברה של הרב.
כן, זאת אומרת, וזה מה ש...
אני לא מרגיש לא להוכיח את זה מפה.
הוא למד את הברכה, מי שלמד... אותו
צרפתי שהגיע
לסין,
עכשיו
הוא מדבר סינית בסין, הוא
למד שלושה משפטים, ארבעה משפטים, חמישה משפטים,
הוא מדבר סינית, הוא למד גם
ברכת
שיקול.
אם הוא למד כך וכך, בסדר, בסדר, בסדר. מה שכתוב, בסדר, בוא נסכם, נסכם כדי שנוכל, רבותיי, נסכם כדי שנוכל להמשיך. מה שכתוב במשנה ברורה זה שלדבר שפה זה לדבר את הסכמת אנשי המדינה, זאת ההגדרה. רגע, 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 רגע. רגע, רגע, יפה, רגע, נכון. לדבר שפה, אז לדבר את הסכמת אנשי המדינה. מזה באור הלכה הוציא כלל, שאם אתה מדבר דבר שבמדינה לא מסכימים, לא דיברת. אני רציתי לומר לפי זה, ואברהם אומר שזה עוד צעד קדימה, ואני מסכים. אני רציתי לומר לפי זה, שאתה צריך לדבר את הסכמת אנשי המדינה. פירוש דבר שאתה צריך להבין מה שהם מבינים. אברהם אומר, אי אפשר להוכיח את זה, כי יכול להיות שאדם יתבטל להסכמת אנשי המדינה, אם הוא דיבר מה שהם מדברים, למרות שהוא לא מבין מה שהם מבינים, כי הם מבינים שפה, הוא מבין משפט אחד, בכל זאת כן. ואף על פי כן אומר אברהם, שהסברה נראית כמו שאני אומר. מעניין שאני לא מצאתי שדיברו על זה, ובעצם השאלה היא כזאת, אני חוזר עוד פעם על השאלה, אם יגידו לאדם, אדם הזה לא מבין סינית, יאמרו לו, ברוך בסינית זה ככה, אתה זה אתה, ועכשיו הוא מבין 10 מילים בסינית, האם הוא יכול ברבורי פרץ לצאת זה חובה או לא, זה תלוי בשאלה, האם זה לדבר את השפה? רב,
מה
עושה חבל? רגע, רב ראובן, סליחה, סליחה, אברהם פרנקל לא אומר כמוך בכל מקרה, מדוע? כי רב ראובן רצה לומר שלא צריך לדבר את השפה, צריך לדבר את המילים, זהו כתוב הבור הלכה שלו. מה שאברהם אומר זה שאולי אפשר לדבר את השפה גם אם אתה יוצא דופן
שמתחל משבוע אפשר גם לקבל את דבר לא כתוב, הוא אמר את המילים שלו שפה, הבינו אותו. אני שאל חזן, נסע לארצות הברית ומישהו תיקן באותו בית כנסת שמברכים באנגלית,
כן,
ושם כולם מדברים רק אנגלית ולא יודעים עברית. הגיע לבית כנסת שבו תקנו שאת ברכות השחר מברכים באנגלית, אפשר,
נכון.
עכשיו הוא הגיע ישראלי
שלא יודע
אנגלית, אמרו לו, כתבו לו את הברכות, הוא יודע לקרוא אנגלית, כתבו לו דבותיות עבריות, האם הוא יכול לברך את הברכות באנגלית לטובת הציבור?
זה נקרא...
לפי ראובן, אפשר.
אבל הוא לא שומע. אבל הוא לא שומע.
הוא הבין.
זה שם קודש. ארמית זה שם קודש.
לא בגלל שהוא אומר מה פירוש שלה, יש לו למטה
פירוש עברית. זה ברור.
הוא מבין.
טוב, זה שאלה.
אי אפשר.
אי אפשר, אתה יודע את השפה. אם אתה יודע משפט אחד, זה לא נקרא שזה שפה. זה הופך
להפך, שאפשר להגיד בארמית, זה ודאי לא שפה, ואומרים זה לכל הכל עולם. גם בארמית, גם יידיש זה שפת קודש.
ארמית זה לשון קודש.
לא ראינו את זה פה.
מה זה לא ראינו את זה פה?
לשון הקודש זה עברית, הוא מדבר על עברית כאן. עברית בכל מקום. אז הרב מוסיף כבר ארמית, אז אתה מוסיף כבר גם את היידיש וגם את האנגלית, שזה לשון הקודש. למה לשון הקודש?
יידיש, יידיש זה...
אומרים שאם אדם מבין מה שהוא אומר, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא מבין, הקדוש ברוך הוא מבין, זה לא מבין איזושהי ספרה אחרת, אתה מבין ספרה או מה שאתה אומר? יכול שהוא כותב את זה, אתה מבין ספרה?
אני מבין את היגיון
שלך. הוא לא מוכרע לו, רב ראובן, לא מוכרע לו.
זהו, הוא איתנו.
רב ראובן, הניסיונות שלך, זה לא מחזיק, אתה 10 שנים מנסה פה, זה קרב מאסף. רבותיי, אני רב ספרדי, אני רב ספרדי, אני בדיקטטורה של הרבנים, אני מבקש פה לא הגבי. טוב, ממשיכים, אפשר להמשיך? האם אפשר להמשיך?
שאלה אחת.
דוד, גם אתה? רב ראובן היום עשית את כולם. רב ראובן, זה מה שאתה רוצה? אלול? אלול! כן, מה אתה אומר, רב דוד?
האם מופיע בגמרא מהו שפת הקודש, שגם עברית וגם ארמית, כמו שראובן שאל? כשאני לא פותח את הגמרא, כתוב לי ששפת הקודש זה ארמית ועברית. שפת הגמרא היא רק ארמית.
פעם למדנו שהתרגום הוא
עליון יותר.
מי שהגיד פה שמה בארמית,
רבית יוסף בסימן רש פה נביאים נדמה לי מהסמק, שהתרגום גם הוא ניתן בסיני. אז ממילא יש לו את המעלה שהוא שפה בעצם, העיקרון הוא שפה שהבריות המציאו, אז היא שפה הסכמית. קורא זה טוב?
גם אני לא מבין בכלל.
כן, אתה לא מבין.
אני
נמצא במדינה שאף אחד לא מבין. כן, קורא זה טוב. נראה שהארמית זה כך.
נשמע המשנה ברורה, לא זה ממש משהו קצת בניגוד לרובה.
מה?
ודווקא שמבין באותו הלשון, זה לא מספיק שיבין מילה. עכשיו, אני אומר, המשפט הזה במשנה ברורה, ההוכחה שלו בעמוד הקודם בביאור הלכה לא מחייבת, אבל יש פה דרישה. הדבר הכי שמפריע לי זה כתוב, ידקדק בו כמו בלשון הקודש, בציבור שולחן ערוך. מה זה ידקדק בו? איך אפשר לדקדק במשהו שאתה לא מבין?
דגש
חזק. איך אפשר לדקדק?
עוד מעט תראה שהביאור הלכה מתייחס למה שאתה אמרת, בואו נמשיך. רבותיי, אני רואה שהגעתם באווירה יונית היום, בכל אני רוצה להתקדם. אנחנו דנים בשאלה של הביאור הלכה, מה הדין באדם שמדבר שפה היטב אבל היא לא שפת המקום, האם הוא יכול להתפלל באותה שפה במקום שבו לא מדברים את השפה הזו? הוא אומר שלא. הוא מביא שתי ראיות לדבריו. ראיה ראשונה, הוא ראיה לדבריי מקידושין ו' עמוד א', האומר חרופתי ביהודה מקודשת. כן, אומר שהראיית חרופתי ביהודה מקודשת, שכן ביהודה קוראים לה רוסה חרופה, אבל בשערי מקומות אינה מקודשת, אף ששניהם כיוונו לשם קידושין וקידושין בכל לשון. אבל פי כן, כיוון דאין לשון זה לשון קידושין באותו מקום, וכאילו נתן כסף ולא אמר כלל, ואינה מקודשת. וכן כתב הראש, חנאות ואין שם לשון קידושין שבאותו מקום, לבד אתה ממש מרחיב חרופת. אז אם כן, מה הראייה שלו? מדובר על שני אנשים שרוצים להתחתן. אני מוסיף שהגמרא שם אומרת שהם היו מדברים באותו עניין בקידוש דבב, הם רוצים, היא רוצה לקדש אותה. הוא אומר לה, הרי את חרופתי, נותן לה טבעת, אינה מקודשת. מדוע? כי רק ביהודה אומרים את לשון חרופתי. שני האנשים האלה ייתכן שהם מיהודה, הגמרא לא מחלקת. הוא אומר שאומר חרופתי ביהודה מועיל, אבל בגליל לא מועיל. ייתכן שהם מיהודה שבאו לגליל. רגע, אברהם, רגע, אל תרוץ מהם מדי. הם מיהודה ובאו לגליל. הוא אמר לה, הרי את חרופתי, הוא מבין מה הוא רוצה, היא מבינה מה היא רוצה. מה הוא רוצה? אינה מקודשת. מה אומר הבור הלכה? מה הראיה מזה? רגע, אני יודע, רגע, אז אנחנו תרצנו שבוע שעבר שלושה תירוצים, חכה, אתה צודק. מה אומרת הגמרא, הבור הלכה? מה ראיה מכאן? שלדבר בשפה שהיא לא שפת המקום, אפילו אם אתה והיא מבינים, זה כלום. דוד קינגסטי אומר שיש בעיה שהעדים יבינו. אולי זאת כוונת הגמרא. מהם העדים? לא מבינים.
אם העדים
יהודה,
המשמעות של עדים בקידוש,
אם העדים ביהודה,
קודם כל הדבר הזה, התירוץ הזה תרץ בני יעקב, הבן שלי גם אמר ככה, וזו שאלה גדולה מאוד להלכה. מה הדין אם שני עדים ראו מישהו אומר לאישה פאנק צ'אנק בנק בנק ונותן לה טבעת, והם הקליטו את זה, ואחרי זה אומרים לה, הם שומעים שהוא אמר, ראה את מקודשת לי בטבעת זו בסינית, זה קידושין או לא קידושין? האם העדים צריכים גם לדעת את כוונת הקידושין?
בשעת מעשה.
בשעת מעשה או שלא. נחלקו בזה רב שמעון שקופ ועד אבי יהודה. אז רב שמעון, ועד מי אתה רב ראובן? רב שמעון. אז רב שמעון בלמדנותו הגדולה אמר שעדות הקיום, הרי עדי קידושין הם עדי קיום, עדות הקיום צריכה להיות על הרצון. כיוון שהרצון זהו הדבר שעושה קידושין, ולכן עדים צריכים להיות עדי קיום על רצון הבעל לקדש, ואולי גם על רצון האישה להתקדש, ולכן אם לא ברור שרוצים, אינם זה רב שימן, אולי יש חולקים על זה. אז לפי מה שדוד אמר, זה מסתדר באופן הזה. הרב אליושיב, בספר שלו, הערות למסכת סוטה, הרב אליושיב זצ"ל, אז מתרץ את הקושיה הזו באופן אחר. הוא אומר שבקידוש צריך דיבור, אז זה לא כל כך ברור הדבר הזה. בקידושין, האם קידושין זה כמו נדר שצריך לדבר? ואם בקידושין צריך דיבור, עצר דיבור בלשון קודש, כלומר עצר דיבור בשפה עצמית, וברגע שאמרת המילה חרופתי, שהיא לא חנק אינטגרלי מהשפה, כי הרי חרופתי בעברית, הפירוש שלה הוא לא מקודשת, אז כאילו לא, לא, חסר בדיבור של הקידושים. אבל הוא אומר שם, זה תירוץ אחד, הוא אומר שם עוד תירוץ יפה, הוא אומר שחרופתי בתנ"ך, מה פירוש של חרופתי בתנ"ך? שפחתי. כן, והיא שפחה נחרפת. אז הוא אומר, לפי זה, הבעיה פה היא אחרת, כי כשהוא אומר לה חרופתי בגליל, זה מתפרש הפך מקידושים. זו לשון שלילית, אפילו אם נגיד שלא צריך דיבור של קידושים, פרק דיבור שלילי. זה הרב ליושיב. אני חשבתי פירוש נוסף רביעי. מה אתה אומר? לא, אתה לא מבין. הגמרא, הסיפורים לא היו אף פעם. זאת אומרת, כשאתה לומד בגמרא, אתה שואל את עצמך, מי המשוגע הזה שאומר לאשתי חרופתי? אנחנו המצאנו אותו כדי שנתפוס את העקרונות. ברור? הוא באמת לא היה. בדיוק. מה? לא, מישהו יגיד חרופתי? הגמרא אומרת, אם יגיד חרופתי ביהודה, ויש להניח שיגיד הרי את מקודש לי, וחשוב ללמוד את העקרונות. אני חשבתי דבר חדש. הסבר רביעי לעניין. על מה מדבר עבור לך? מדבר על אדם שמדבר שפה אחרת, כלומר צרפתית בסין. הוא אומר זה לא טוב, אני אומר זה כן טוב. ממה הוא מוכיח?
מעברית.
מאדם שמדבר עברית, אבל מילה אחת הוא הכניס לעברית שהיא לא בעברית. אני לא רואה את הקשר בכלל.
שבמקומות יותר זה גם עברית.
כן, אבל זה לא אותו דבר. מדוע? אם אתה מדבר, אתה נמצא בסין ואתה מדבר צרפתית, אז אתה מדבר צרפתית, זה שבסין לא מדברים צרפתית, זה לא שולל את זה שאתה מדבר צרפתית. אבל אם אתה מדבר סינית ומשפיל מילה ממחוז אחר בסין, זה לא מה שמדברים פה. זאת אומרת, זה לא אותה רמת התנגדות.
כל שכן אם הוא מדבר בשפה שהיא לא השפה של המדינה.
לא בטוח, כי אין להם התנגדות לזה. הם מדברים סינית, איפה מדברים צרפתית? בצרפת. פה מדברים עברית, העברית התקנית כאן אומרת שחרופתי זה לא קידושין. עכשיו אתה משפיל מילה ממחוז אחר. פה זה לא העברית.
הרב, אני רוצה
להוכיח
לטובת
ראובן. מה אתה אומר?
הגעת
קרבי היום?
הגיע ליהודה.
כן.
הוא אמר לי שהעריית חרופתי.
כן.
אתה אומר לי ביהודה. אומר חרופתי. לא כתוב. האם הוא מיהודה? הוא לא מיהודה.
כן.
הוא מדבר, הוא ציני. אמרו לו, תגיד את המשפט הזה בשביל לקדש, זה מה שאומרים ביהודה,
לא. זה לא המקרה, המקרה הוא שמישהו מהגליל אומר חרופתי.
מישהו מהגליל, בא ליהודה.
אז הוא מדבר עברית, כן, זה מדבר עברית.
אבל הוא מדבר מילה?
מילה אחת הוא לא יודע. זהו, זה המקרה של הגמרא. לא, אל תמציא.
אבל באמת, אותו עיקרון של המשנה ברורה לקחת את זה לכיוון השני, אבל אם אני אלך על זה הפוך, זה יגיע לכיוון של זה.
טוב, אז יכול להיות, אבל לא בתור ראייה, אני מבין מה שאתה אומר, אבל לא בתור ראייה. כן?
איך
אחד שלא מבין עברית?
אז עברית, זה שפת קודש.
לא, אבל זה שפת קודש בקריאה שלו בתפילה, אבל בקידושין.
רגע.
זה תלוי, לפי רבי שלא שקוף קצת.
רגע, הוא מבין שהוא הולך לקדש את האישה. ואמרו לו, שאם תגיד את הטקסט הזה היא מקודשת. הוא אומר, הרי את מקודשת לי. לא, אבל פה בכלל אין שום בעיה, הרי בקידושין אפשר... בפשוט לא צריך אמירה בקידושין. קידושין זה דברים שבלבו לב כל אדם, ואז ברגע שהוא מתכוון זה מספיק, לא צריך בכלל שפה. שפה צריכה לצריך בתפילה, בקרית שמע, ברכת מזון, קידושין בכלל לא קשור לעניין הזה.
בדיום חמץ למה יש שם לצל להגיד
לצפה? לא, אבל הוא הולך... לא... לא, כי אתה צודק, נו. אז מה הבור הלכה מבין
בכלל? העניין הוא שחרופתי יש לו שתי פירושים. חרופתי יש לו פירוש של
קידוש, ויש לו פירוש של שפחתי. זהו. אז פה מדובר באדם שאומר הרעת חרופתי, והוא אומר, אני יודע בדיוק מה אני אומר. אני מקדש אותך במילים האלה. אז התשובה היא, לא קידשת אותה. כל מי ששומע אותך לא שומע
כאילו אם הוא היה רוצה לקדש הוא היה אומר אל תקדש הוא
בדיוק, בדיוק
למה הוא רוצה להגיד
אל תקדש נכון, הוא רוצה שנלמד ברור הלכה נכון, נכון לא, אבל כמו שאמר אברהם, זה בשביל הסינים נכון? הצרפתים בסינים טוב, אז זה התירוץ שלי לברור הלכה שיש הבדל לדעתי בין לדבר שפה זרה באותו מקום לבין לדבר את אותה שפה ולהשתיל במילה אחרת וזה גם תרץ למקור הבא של הברור הלכה הברור הלכה אומר וכן זה מצאתי כתוב גם כן בריטב"א על האלפס של נדרים יש פרק כמה ובכל לשון היינו הלשון שמדברים באותו מקום מה אומר שם הריטב"א? הריטב"א אומר מבאר את המשנה במשנה כתוב כל כינויי נדרים כנדרים ושבועות כשבועות ונזירות כנזירות אז נדרים זה קונם, קונח, קונס, שבועות זה שבועה, שבותה, שקוקה, ונזיר זה נזיר, נזיק, פזיך. שואל הריטב"א, אז עוד אדם אומר, הרי אני פזיך, אז הוא נזיר. שואל הריטב"א, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר שזאת שפת המקום. אבל אם אדם יגיד פזיך במקום שלא נוהגים, לומר פזיך, למרות שהוא תכוון להיות, זה כלום. עכשיו, זה כבר מקור מאוד חשוב. מדוע? כי בנדרים ובנזירות ובשבוע צריך דיבור. יש דין ביטוי שפתיים, צריך לדבר. לא מספיק להתכוון. אם אדם מתכוון בשיא רצינות להיות נזיר, אבל לא אמר, הרי נזיר, הוא לא נזיר. אומר הבור הלכה, אדם מתכוון בשיא רצינות להיות נזיר, ואמר הרי נזיק. אבל במקום הזה, המילה נזיק זה לא נזיר, אז הוא לא נזיר. הוא רוצה להוכיח את דבריו. לא. זו מילה. פה מדובר באדם שמדבר את שפת המקום, ולקח מילה אחת ממחוז אחר והשתיל אותה למחוז הזה. אני לא חושב שזה אותו דבר. זה לא אותו דבר. אם הוא מדבר שפה אחרת במחוז הזה, אז אנחנו לא מתנגדים. אבל אם הוא מדבר את השפה שלנו, במילה שאנחנו לא אומרים אותה, כי אנחנו נזיר ולא נזיק, אז אולי זה לא יועיל. זו דעתי בעניין הזה, ואין ראיה מהבירור הלכה. אבל אברהם, עכשיו הדיוק שלך, תראה שהוא כתוב פה. ולפי זה תדע לנכון. ומה שכתב במשנה ברורה צריך גם כן שאומרים בזה הלשון, היינו, ואינו מועיל מה שאנשי המדינה מדברים בזה הלשון. לא די בזה שאנשי המדינה מדברים בזה הלשון, צריך שהוא ידבר בזה הלשון. מה אתה אומר?
באיזה רמה? אני
מקים,
ו...
רגע. יש
משנה ברורה שהוא צריך לדבר בזה הלשון.
אז ברור הלכה.
כן.
לא, זה לא פשט, הוא אומר את זה.
כן.
עכשיו הוא אומר את הצד השני. פה אתה כבר מודה.
זה פשט לשון, זה לא קשור למקורות שהוא מביא, זה הפסק הלכה שלו.
רגע, מה הבור הלכה אומר?
שצריך לדעת...
את השפה!
כן.
לא את המילים.
כן, השאלה שלי ברמה שלי או ברמה של אורן?
זו שאלה, אבל לא מה שהוא אמר. ודאי לא חמש מילים. זה לא נקרא דעת השפה. זהו. לא, אז עכשיו אני אומר, אז זה כן... אני תובע את אלבוני מתחילת השיעור. זה כן... מאיפה הוא למד את זה, הבור הלכה? מהסברה שלו עם הסינים.
אני מסכים. אבל אני אומר, זה לא מוכח מהסברה של הסינים, לא חכם. זה הכל.
נכון, אבל הבור הלכה כן עמד ככה. זאת אומרת, הבור, אז עכשיו אני מסתכל, רבותיי. יש פה מחלוקת בין רובן מילר לחפץ חיים. לא, זה הכל, אתה לא יודע מה זה רבנים. רבנים זה כאילו לשם שמיים. הכל זה אגו.
אלה דברי אלוהים חיים ואלה.
אני אומר לך, אתה לא יודע מה זה רבנים. אתה לא מבין. רובן. אין מה לעשות, כלומר, חפץ חיים אמרנו בהתחלה את השלילה, אבל אחרי זה גם אמרת חיוב. כלומר, בהתחלה הוא אמר, אם אתה מדבר שפה שהיא לא שפת המקום, זה לא טוב. אבל בסוף הוא אומר, ולכן צריך לדבר את שפת המקום. וזה מפורש פה. בדיוק. כשאנחנו אומרים שצריך להבין את השפה, אתה צריך להבין את השפה שמדברים במקום. ועכשיו אני מסכים שלא ברור מה זה להבין את שפת המקום. אומרים שבשפה יש 500 מילים בסיסיות, שאם אתה יודע אותן, אתה איכשהו מצליח להתרגל לשפה. ולכן באמת הנקודה הזאת לא ברורה. מה זה נקרא לדעת שפה? אני מחזיק שאני יודע צרפתית. אבל אני, אין לי שום אפשרות. אם תגיד לי, ברוך אתה השם, אני קורא לך בורא פרי העץ, אין לי שום אפשרות, מה זה בורא בצרפתית?
לדקדק בצרפתית.
לא, ממש לא. ממש לא. בכל זאת אני חושב שאני מכיר את השפה. ונאמר, תקופת הלמידה, מה זה בורא? אני לא יודע מה זה בורא. קרא. כן, אחרת עם האנגלית קרויית, שבאמת נראה לי שזה קשור לזה. אבל באמת לא יודע את ה... אבל בכל זאת את השפה, אני חושב שאני יודע. וזו שאלה גדולה. ואתה צודק שהתעוררו פה חומרות גדולות מאוד. כי לפי זה יכול להיות שאדם צריך שליטה די רחבה בשפה כדי לומר שהוא יוצא ידי חובה. זה דבר מדהים.
שפה באותו מקום.
כן. אבל
זה אומר יכול להיות שאפילו יליד המדינה אבל אין לו מספיק רמה של המדליס.
נכון,
למה בשביל חמש? בעברית אומרים שצריך, כדאי שהוא יגיד גם בשפה שהוא יבין, שלא יחשוב שזה סתם תחינה או משהו.
נכון, כי הוא צריך לבטל את החמש. לא, הוא צריך לעשות... אבל צריך לדעת מה הוא עושה. אני חושב שאומר שם מחוץ. רבותיי, אני חוזר על הסברה שהיא סברת אמת, והסברה היא כזאת. אברהם, אני מסכים איתך, ושבוע שעבר אני גם אמרתי את זה. הביאור הלכה הלך פה עם איזושהי סברה, ולפי זה חידש המון חידושים, היה אפשר לחלוק על הכל ולהגיד מה שרובן אומר. אני מסכים לזה. אבל הביאור הלכה לא אמר ככה. ואני רוצה עוד פעם להעביר את הסברה, כי זה מאוד חשוב להרבה סוגיות, מסכת נדרים, מסכת נזיר, מסכת קידושים. הביאור הלכה אמר, לשון הקודש שפה עצמית. אם בשפה עצמית אתה לא צריך להבין אותה, זה בעצם מה שכתוב בפוסקים. אפשר לברר גם אם אתה לא מבין. אז לא צריך להבין כלום, אתה מדבר את השפה תמיד. אבל שאר לשונות הן נובעות מזה שאנשי המדינה מסכימים. זו הסכמת אנשי המדינה. אומר הביאור הלכה, אז אם ככה אתה צריך לדעת את הסכמת אנשי המדינה. ואם אתה לא יודע את הסכמת אנשי המדינה, אתה לא יודע את השפה. זה החידוש שלו. ואפילו אם ילמדו אותך טקסטים, נכון, אנשים פה באו מהגלות. בגלות, יהודים יודעים את הסידור. ויכול להיות שהוא גם יודע, זה שמה קולנו ואתה חונן, הוא יודע את הסידור, אבל אין לו שום יכול לדבר עברית. זה נכון? אז אם יעשו את זה בשפת לז, ילמדו אותך את הסידור, אתה עדיין לא מדבר את השפה, לא תצא את החובה. כך משמע. ואברהם אומר בצדק, אז לאיזו רמה צריך להגיע? הנושא לא ברור, אבל העיקרון ברור. צריך לדעת את השפה ולא את המשפט. רגע, רב ראובן מילר היה אומר אחרת? מקל לגמרי, הוא אומר לא. לא צריך לדעת את השפה. צריך לדעת מה אתה אומר. ואם ילמדו אותך, שאתה אומר, ברוך אתה השם, אקרחם בורא פרייס, יוצא ידי חובה. המצב היחידי שלהם לא יוצא ידי חובה, זה כאשר הוא חושב שהוא אומר איזושהי מנטרה. ואמרו לו, the Jewish people cannot eat something without bless before, so say it now. אז אם זה ככה, רק אז לא יוצא ידי חובה. יש פה מחלוקת קיצונית, זה מדהים כמה שהיא קיצונית, בין הביאור הלכה לבין הגישה שאתה אומר, שאני לא אומר שהיא לא נכונה אובייקטיבית, אבל הביאור הלכה לסדר כך. דיברתם בסברה
של לשון הקודש בנקודה הזאת?
מה אתה אומר?
במשנה ברורה מהביאור הלכה משמע שיש איזושהי דעה שאומרת שבלשון הקודש הם לא מבין, לא יוצא ידי חובה, רק הוא לא פוסק אותה, שהיא מוזכרת
בפרי מגדים. כן.
יש עוד שפוסקים כך? כי לא אשמע, בכל לשון שאתה שומע, אתה עדיין צריך לשמוע. שק לשון הגמרא, המשנה. מאדם שלא שומע, מאיפה בא היסוד הזה שבלשון הקודש גם לא מבינים יוצאים, זאת אומרת, המשנה בצטה.
נכון.
אתה לא שומע אותה.
לא, הם הבינו כך את הגמרא, שמה שהגמרא אומרת, שמע בכל לשון שאתה שומע, זה בא לרבות לשונות אחרות שבהם צריך לשמוע. אבל בלשון הקודש לא צריך לשמוע. וזה תוספות בסוד אומרים.
איך מקבלים הלכות שמיים?
לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר.
אני חושב שאת הפסוק הזה כל יהודי מבין.
זה משהו.
הוא כותב שכל יהודי מבין.
זה משהו אחר, אז זה ודאי צריך.
לא,
אז לא יצאת איזה חובה. אבל זה בא בקריאת שמע בלבד. רק בקריאת שמע, לא בתפילה.
רק
בקריאת שמע. רק בקריאת שמע, כן, בדין דאורייתא שקריאת שמע יצאת איזה חובה, נכון?
לא יצא.
נכון, זה ברור, זה סוגיה אחרת. כי זה לא עניין שמעת לשון, זה עניין של הבנה איכותית.
זה בקריאת המזון, כן?
כן.
אפילו אדם לא מבין שהוא מודה לקדוש ברוך הוא על
האוכל. אז מה הוא עושה?
הוא אומר את זה בעברית.
ודאי שהוא מבין שהוא מודה לקדוש ברוך הוא על האוכל שהוא אחר, רק לא מבין מה הוא אומר.
לא, אומרים את זה, למה ככה? זה בעברית.
לא, הוא לא מבין את הפרטים של
הכל. לא. ודאי שהוא עובר בקריאת המזון אחרי האוכל. אם אומרים לו שמתפלל לתפילת העמידה, וזה בעצם ברכת המזון, זה ברור שלא יוצא ידי חובה. שלומי, רבותיי, יש לנו עוד 5 דקות, בוא נלמד בטור סעיף ג'. זה ברור חשוב, הביאור הזה, אשרינו שזכינו, במסכת קידושין, אני למד את זה בלימוד העיון.
יידיש זה היה נקרא לשון בכל מקום, יידיש נפעלו, אנשים נפעלו ביידיש בכל מקום.
זה גרמנית שבורה.
בסדר, מה שלא, זה לא יהיה.
השאלה היא, אני חושב השאלה היא למשל המילים, מילים בעברית שהן מחודשות. יש כמה מילים שהן לגמרי מחודשות, למשל, איזו מילה היא לא הייתה בזמן?
רמזור.
כן, זה כל המילים הללו. אז האם הם בכלל לשון הקודש, המילים הללו? נדמה לי שהשלה אומר שכן. שכל המילים על מה שעם ישראל מדבר בתור לשון הקודש, זה גם לשון הקודש. הספק היחידי הוא, אם אדם יאמר... אז זהו, כן. היום אנחנו נמצאים במבוכה גדולה מאוד לגבי האיות. האיות, למשל... זה גם, אבל אנחנו כותבים דברים בצורה מאוד לא מקורית. היום כשאתה כותב וו, אתה כותב תמיד שני וווים, נכון? אין איזה מקור ב... ככה זה. לא, אבל כשאתה כותב נגיד שלווה, איך כותבים שלווה היום? שני וווים, שזה לא כתוב בתנ"ך בשום מקום, וכידוע התנ"ך לא מנוקד, ויש כל מיני הסכמות שאנחנו לא יודעים איפה זה בא. סלב, איך כתובים סלב? סין למד יוד וו, איך כתוב בתורה? סין למד וו. אז מנסים להכניס ניקוד, זה בעצם כמו הוואוולס באנגלית. אני לא יודע למה עשו את זה. ואחר כך יוצא לנו סיפור בגיטין. היה לי סיפור, סיפרתי לכם חלק של סיפור לא מעל מעדן שהיה לי, עם אחת שבא להתגרש וקוראים לה איילת. איילת בתנ"ך כתוב א' י' ל' ת'. היום אף אחד לא כותבת ככה איילת.
שני
יהודים. סיפרתי את הסיפור לרב גולדרייך, הוא אמר לי שיש... משפחת פרנקל פה, באמת, אתה... אז תשמע סיפור מהרב גולדרייך. הרב גולדרייך קרא לביתו איילת, ובמשרד הפנים לא הסכימו לרשום אותה עם יהוד אחת. אמרו לו, זה אילת. יש ילדה אחרת שקוראים לה אילת, קוראים לה איילת, שני יהודים. אז זה לא, הוא לא משפחת פרנקל, הרב גולדרייך לא משפחת פרנקל, הוא מנסה להסביר, אבל הוא לא הצליח.
לשכנע.
הלך ואמר, זה איילת
שני יהודים, מה? מי, אתה כותב, אתה בכלל צריך ללכת.
הוא אמר, לבת שלי קוראים איילת.
לא צריך להגיד, שולחים בדואר כתוב, כותבים, מה הם יודעים אם זה איילת או אילת?
אז כנראה שהוא הלך למשרד הפנים ואמר, איילת כתבו א', י', י', ל', ת'. והייתה לו עוגמת נפש גדולה, ובסוף הוא הצליח לבטא את תורה הגזרה.
שינוי שם.
א', י', ל', ת', כן.
הוא שינה מאיילת לאילת.
זה כמו שכשאני נולדתי, אז אמי, אבי, רצו שיקראו לי אליהו, וברישום האוכלוסין, אני לבושתי נולדתי בצרפת, רק בגיל 4 עליתי לארץ, אני לא צרפתי. אז לא הסכימו לקרוא לי אליהו בקארט ג'ידון טיטה, או איך אומרים, דברי תפמי. לא הסכימו לרשום אותי אליהו, אין שם כזה, אליהו בתרגום של התנ"ך לצרפתית זה אלי, אז אלי. ואמא שלי עשתה קרב נורא שהיא לא מוכנה שבן שלה יקראו לו אלי, ובסוף אחרי בחיות ותכנונים הסכימו להכיר בשם המשונה הזה
אליהו.
אז רגע, אני אספר לכם את המעשה שהיה. באה אחת התגרש, קוראים לה איילת, ויש בבתי הדין הרבנים מבוכה גדולה בעניין הזה, שתמיד חכם גדול מאוד הרב לוי, שהוא דיין יוצא מן הכלל, מקשת, אחד האנשים הכי רציניים במערכת, אבל הוא כך צנוע שאף אחד לא מכיר אותו. יש 87 דיינים שמכירים אותו, וזהו דיין יוצא מן הכלל. הוא סובר שאם אתה כותב איילת עם שני יהודים, הגט בטל. ככה הוא כתב, אני לא מאמין שזה נכון, נראה לי פליטת קולמוס, זה עוד גט פסול. הוא כותב שזה גט, זה לא גט, איילת עם שני יהודים זה איילת. זה לא האישה הזאת, לפי הכתב, לפי הקריאה העברית התקנית, א', י', י', ל', זה איילת. אין איילת. זה פתח, זה מה שקרה, פתח חריף, נכון? זה פתח חריף, אי, זה בשני יהודים. אתה לא יכול לקרוא איילת, או איילת, או איילת, אז איילת. גט, הוא כותב, זה אינו גט. לא יכול להיות, אבל גט פסול, ככה הוא כותב. ולעומת זאת, יש בבתי הדין הרבנים גישה אחרת שאומרת שאיילת בי' אחד זה גט. פסול, כיוון שזו אילת. כי ככה אנשים רגילים. הבעיה שהילד רוצה להתגרש, אני רבן ניסי להגיד לה, אולי תחזיר לשלום בית, יש לי בעיה, אני לא מצליח לטפל בגט שלך. זה מקרה שאין ברירה, מן השמיים נגזר שתעשו שלום בית. עכשיו השאלה מה עושים. לי יש שיטה משלי, אתם מכירים אותי כבר, יש את השלישית בעניין הזה, אבל ייקח זמן עד שאני, אני חושב ששניהם בסדר, ואני חושב שהגט ביוד אחת זה יותר טוב. אז עשיתי תרגיל מארץ התרגילים לתת שני גיטים. איך עשיתי את זה? שני גיטים, למרות שאני לא אוהב את זה, יש פה בעיה של ברירה, ואיך עושים? התרגיל יוצא מן הכלל, אמרתי לסופר, אתה תכתוב פה איילת בשני יהודים. ואני נותן את הגט, זה לא אמרתי לסופר, אני נותן את הגט.
מה מופיע בתעודת זהות? יהיו שני יהודים?
תעודת זהות זה הפקיד מסוד הפנים, אין לו זמן בשבילך. אני רואה את זה אצל האתיופים, מסכנים האתיופים, מה שעשו להם עם השמות, חיסלו אותם,
הרגו אותם.
יש להם, כן, זה הפקיד שבר את השיניים ופשוט אין לו כוח לשמות המשנים שלהם, והם סובלים עד היום. אם מישהו רשם להם שמות, זה שם אחר, למרות שגם אני לא מבין בדיוק מה הוא אומר. בא אחת שבוע שעבר, איך קוראים לך? זאודיה. איך? זאודיה. אמרתי לה, זאודיה. היא אמרה לי, כן, זאודה. אמרתי לה, זאודה. היא אמרה לי, כן, זאודיה. מה הריבונו של עולם? מה אני אעשה? זה טוב שם בגד, הגד יכול להיות בטל. איך אני ישן בלילה? אז אני צריך צוות שלם, אני צריך, יש לי מתורגמן אתיופי, אני לא יכול לתת גט, עד שהוא יבוא ישמע. אז מה היא אומרת? יש להם הגייה מורכבת מאוד, עדינה מאוד, וצריך פה, אמרתי, אי אפשר, אני לא יכול, לא יודע אם קוראים לה זאודה או זאודיה. אמרתי, אז זה זאודה? היא אומרת לי, כן, זאודיה. זאודיה, אמרתי, בטח, זאודה. לא מחזיק מעמד.
יש לו תפקיד חשוב מאוד.
צריך ללמוד אמהרית. צריך ללמוד אמהרית, אין ברירה. או טיגרית. זה מורכב. רגע, אספר לכם על הילד. אז אמרתי לספר, תכתוב לי הילד בשני יהודים. אחר כך מסרתי את הגט, ואמרתי לו, עכשיו תכתוב לי הילד את השני יהודים, תעשה יהוד אחת גדולה.
של אותו גט.
כאותו גט.
לחבר אותם.
כן, זה פטנט. היה א', יהוד, יהוד, למטה, ת', נתתי את הגט, ועכשיו תעשה לי משני היהודים יהוד אחת.
חבר אותם.
חבר אותם איתנו פעם, שלא תהיה טעות. יש פה בעיה, כי זה גט מזויף, כי הם חתמו. אז את הגט הראשון נתתי רק בידי מסירה, בלי ידי חתימה, שזה קשר בדיעבד. ואחר כך הפרתי את השני יהודים ליהוד אחת, ואז הם חתמו. הילדים חשבו שאני מסובב על כל הראש, פשוגה. זאת אומרת, היה הגט, הדיין יצא מדעתו. היה גט, היה כתוב א', י', י', ל', ת', מסרתי אותו, והם לא חתמו. זה קשר לכתחילה, לפי השכנור זה קשר. לא בדיעבד, זה תיקון העולם, אבל אם נתנו זה קשר לכתחילה, והבית שמואל אומר זה קשר עד כה מגון, נתתי אותו בידי מסיר. אחר כך הפכתי את שני היהודים, כן, שני היהודים ליהוד אחת.
אז מה אמרת? רק רגע, תחזירו לי את הגט.
כן, הפכתי את שני היהודים ליהוד אחת, ואמרתי להם, עכשיו תחתמו, ואז היא נתנה עוד גט. אלא מה, איפה פה התקלה? התקלה הגדולה, שפה כמעט נפלתי. התקלה הגדולה היא שכתוב בגמרא בגיטין דף כ שהגט צריך להיות שייך לבעל, כי בכתב מתפרש שהוא כותב על שלו. אתה רוצה להיות צדיק גדול, צריך לזכור שאחרי שהבעל נותן את הגט לאישה והוא מקנה לה אותו, היא צריכה להקנות אותו חזרה. צריכה להקנות אותו. היום נסעתי לניחום אבלים ברב שלמה גולבר, אני משתתף בשיעור שלנו, יושב בהלכי בניצן. אז אמרו לי שיש עומס בית הדין, יש בקשות. אז אחרי זה הלכתי לבית הדין, מה אחד לעשות גט? הגונה, זה הם יודעים שארגוני אנשים, הגונה, הוא בורח לצרפת, הוא היה, הוא חוזר, זה שעת כושר, טוב, גט. ואז נתן את הגט, ואז האישה הקפיצה את הידיים. היה לי ספק בדבר הזה, האם זה תליגית כמו תליגית. כן, היא קרבה, היה לי ברור. אז נתתי עוד גט, אבל פה צריך להיזהר, לא ליפול בזה. היא צריכה להקנות לו את הגט, ואז הגט שלו, והוא נותן את הגט שוב פעם. אבל אני כמעט נפלתי בזה, שאתה מרוב שיש לך גיטין, אז אם תיפול בדבר הזה, אתה יודע שיש את הגט אחד עם ידי מסירה. שזה קשה, אף אחד לא פקפק על גט בידי מסירה, זה סותר את מנהג העולם, סותר את מנהג, זה מנהג, ומה שלא לעשות לכתחילה, שבגט יהיו ידי חתימה. אז תראו לאן הגענו, בגלל התסבוך הזה עם הילד. וזה לא עברית, אחת שכותבת הילד עם שני יהודים.
השם הוא לא עברית, זה הילה, זה סמיכות של הילד השחר.
אבל לא משנה, יש לנו בתנך הילד. הילד האבים, הילד השחר, תמיד זה בסמיכות, ברור. בסדר, אז היא לקחה את המילה הזאת מהתנך. ויש מבוכה בהמון דברים, אני משורא את זה, אנחנו קובעים את השמות בצורה בנימין. איך כתוב בנימין בתנך? נון יוד מם לא אין יוד אחרונה אין יוד אחרונה חוץ מפעם או פעמיים בדקו את זה פעם או פעמיים. אף אחד לא כותב היום בנימין חסר. אני לא יודע אם בירושלים, אבל כשאני יודע אם בירושלים, בלי יהוד אחרונה.
ירושלים.
ירושלים. קריא וכתיב, כמו שכתוב בתנ"ך. ובכתובות הם תקנו. הייתה תקופה שהרבנות הייתה כותבת ירושלים מלא, והם תקנו. ירושלים. כן, צריך לתקן את זה. ירושלים. וכך הלאה וכך הלאה. אנחנו לא מדברים עברית אמיתית. זה כואב, זה כואב. לא מדברים עברית תנ"כית. כל הזמן ממלאים שני ווים. וכתיב מלא וכתיב חסר מצוות, איך כותבים היום מצוות? למה? זה לא בתנ"ך, בתנ"ך, כן, כן, זה מצוות, בדיוק. בתנ"ך לא כתוב כך, ואני כותב עכשיו, כל הזמן כותב פסקי דין, אז כל הפסקי דין שלי מלאים בקווים האדומים האלה של ה... מה? הוא לא מבין אותי, יש לי איתו בעיה, הוא לא מסכים, כל הזמן יש לי קווים. לא, אבל אני רוצה להקיף, אולי אני טועה. זה כואב מאוד הדבר הזה, אנחנו לא מדברים לשון הקודש. ובכל זאת, אז זה מה שאברהם שאל, עד כדי ככה, האקדמיה באמת שינתה לשם מחדש את הכל, עד כאן אנחנו מגיעים, ואם אנחנו נאמר שבאופן פרינציפיוני, אם נשתמש בחשיבה פוזיטיבית, לא, זה גם עברית.
סולגיטים גם כן.
זה גם עברית.
סולגיטים שיכתבו לא ככה, אם נגיד ככה. כן, כן, כן.
נכון, נכון, נכון. טוב, אז אנחנו סיימנו את העניין המופלא הזה, בעזרת השם אנחנו עוברים לעוד עניינים קשים.
מה? אז אם מדברים את זה, זה
כן? בשביל הכל שאתה קשור, זה יידיש? יידיש זה הבסיס הוא שפה זרה. ברוכים תהיו, שלום עליכם.
מי לא? מי לא יתנין
אבי? ומעיין.
מעיין?
מעיין.
מעיין? מעיין?